גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, פרק 169, ובו על הגן שגורם להפרעות קשב וריכוז, על קיצור זמן לבדיקת המצאות חיידקים וסוגיהם ברקמות ונוזלי גוף, ועל הלחנת מוסיקה באמצעות פינה מלאכותית. לפני כן, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. איזה גן גורם להפרעות קשב וריכוז?
המיוחד באוכלוסייה, כמו שיש לנו כאן בנגב, במגזר הבדואי של נישואי קרובים, זה שמתקבלות משפחות שיש בהן מחלות סוכרת ובעיות כמו הפרעות קשב וריכוז קשות, שנובעות לא מהרבה גורמים, אלא בגלל שהנישואים, זה לא רק בדור הזה, זה נישואים של מאות שנים בתוך המשפחה, ואז נוצר מצב שכרגע כבר כמה גנים השתנו, ועכשיו גן אחד הוא קובע כן או לא.
בדיקות איכותיות במהירות האור.
היום אנחנו לוקחים דוגמת השתן, שולחים את זה לבדיקה ספקטרוסקופית, כך סך הכל כעבור כ-30 דקות מאז קבלת הדוגמה של החולי, אנחנו יכולים לתת תשובה, זה חיידק X רגיש לאנטיביוטיקה הזאת.
והלחנת מוסיקה עם בינה מלאכותית.
זה תחום שנקרא Robot Musicianship. זאת אומרת, אנחנו מגדירים שפה או איזשהו עולם של מושגים שהם קשורים למכניקה, לתנועה, לרגישות, ומתחברים למושגים של מוזיקליות.
שלום פרופסור אוהד בירק מאוניברסיטת בן גוריון והמרכז הרפואי סורוקה, תכף נפרט בדיוק מאיפה. שלום לך קודם כל.
שלום.
אתה מהמכון הלאומי לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, וגם מנהל את המכון הגנטי בסורוקה. מכון שנועד בעצם למה? המכון גנטיקה זה הרבה.
כן, המכון הגנטי בעצם עוסק במחלות תורשתיות, אוקיי? ומסתבר שבארץ יש הרבה. יש ביהודים, יש בערבים, יש בבדואים בדרום, ואנחנו עוסקים במניעה. על ידי זיהוי מוקדם, למשל טייזקס באשכנזים, פעם היה מחלה שכיחה, היום לא נולדים כמעט, אוקיי?
אוקיי.
אז אנחנו מגלים מחלות חדשות.
קראו לזה נדמה לי ה-X השביר או ה-X השבור.
X שביר זה אחת מהמחלות, אבל יש מחלות שספציפיות לאוכלוסיות כאן, אנחנו גילינו, וכאן מתחבר גם המחקר, גילינו כ-40 מחלות חדשות, כולל שתיים מהמחלות הכי שכיחות ביהדות ספרד.
מה זאת אומרת, 40 מחלות, איפה? הרי לא כולנו סובלים מאותו דבר. כמו שאמרת, אנחנו הרבה שבטים.
כן, אבל אלו מחלות נדירות, רק צריך לא לטעות במה זה מחלה נדירה. מחלה נדירה, יש בעולם 10,000 או כמה עשרות אלפי חולים, ובאוכלוסיות הספציפיות הן מאוד שכיחות. אז אנחנו מגלים עוד ועוד, ובעצם הזכרתי את טייזק של האשכנזים שהתגלתה מזמן, אבל יהדות ספרד בעצם רק עשינו בשנים האחרונות את המהפך, ובאוכלוסייה הבדואית, ובכלל מה שאנחנו מגלים באוכלוסייה הבדואית כאן הוא נכון גם לחלק גדול מהעולם הערבי.
זאת אומרת שכולם סובלים מהעניין הזה, או יש אפשרות שכולם יסבלו מהעניין הזה בצורה זו או אחרת.
כשלוקחים את כל המחלות הנדירות יחד, זה אחוזים מאוד לא קטנים מהילודה. כן? וזה ניתן לזיהוי ומניעה אם עובדים נכון, ואנחנו משלבים מחקר ורפואה בשביל לעשות את זה.
המחקר שלכם, שלך ושל שותפיך, נסב סביב איתור גן, או איתור מרכיב בגן, או פעולה של גן, שהתוצאה שלה, היא מה שאנחנו מכירים כהפרעת קשב וריכוז. ואתם גם זיהיתם שזה מופיע בשכיחות די גבוהה בשבטים מסוימים. אז בוא נדבר על זה. קודם כל, מי השבט הזה ששם זה ממש רואים את זה אצלו בצורה מאוד בהירה?
בוא נלך הצידה לרגע. השכיחות באוכלוסייה הכללית של הפרעות קשב וריכוז בארצות הברית זה בין 5-10% מתלמידי בית הספר, אוקיי?
אוקיי.
בין 1-4% מילדי ארצות הברית בבית הספר מטופלים בריטלין או משהו מהדברים האלה, בחינוך מיוחד 5%, אוקיי? אוקיי. הבעיה היא שזה נחשב למחלה או תופעה שהיא מורכבת מסביבה, מגנטיקה, מהרבה מרכיבים, ומצד אחד ברור שיש מרכיבים סביבתיים, מצד שני אנחנו רואים משפחות, ואנחנו כולנו יודעים את זה, יש משפחות שבהן אנחנו רואים את הפרעות הקשב והריכוז, את ההתנהגות היותר אימפולסיבית, חוסר יכולת להתמקד בדברים, התנועתיות, הנטייה לתנועתיות, הילד השובב, כן? ואנחנו יותר ויותר רואים בשנים האחרונות, שמים לב, נגיד, למבוגרים. כלומר, יש הפרעות קשב וריכוז גם בהרבה מבוגרים.
הייתי אומר לך במשפט אחד, ספר לי על זה, אבל בסדר, נשאיר את זה לשיחה אחרת. רגע, אתה מסתכל על אוכלוסייה מסוימת?
אוקיי, עכשיו, כשאתה רוצה להיכנס לדבר כזה ולהבין את המנגנון ולהבין גנים שפועלים שם, זה בעיה. כי כל מקרה נובע, או כל משפחה מסיפור אחר, ממרכיבים אחרים, חלקם גנטיים, חלקם לא, כמה מרכיבים גנטיים. והמיוחד באוכלוסייה, כמו שיש לנו כאן בנגב, במגזר הבדואי, שנישואי קרובים, זה שמתקבלות משפחות שיש בהן מחלות כמו סכרת, או בעיות כמו הפרעות קשב וריכוז קשות, שנובעות לא מהרבה גורמים, אלא בגלל שהנישואים, זה לא רק בדור הזה, זה נישואים של מאות שנים בתוך המשפחה, ואז נוצר מצב שכרגע כבר כמה גנים השתנו, ועכשיו גן אחד הוא קובע כן או לא, ואתה יכול, כשיש לך משתנה אחד, אתה יכול להגיע למשתנה הזה, ועל ידי זה אתה מבין מה קורה שם,
ומזה... יצרת לי עכשיו ספר שלם של שאלות. אבל אני צריך ככה להתמקד בעניין שלשמו התכנסנו. אז שדה המחקר שלך הוא משפחות מהמגזר הבדואי, שהן עברו תהליכים של נישואים בתוך המשפחה.
נכון.
זה הרבה?
זה 60% מתחתנים עם בני דוד, עכשיו זה קצת פחות. בשנים הממש האחרונות, וקרוב ל-80% מתחתנים בתוך השבט, שזה עדיין גוש של 10,000 איש.
כלומר, מתוך כל הקבוצה הזאת, כמה מגיעים אליך שאתה יכול לבנות מזה שדה מחקר יעיל כדי להפיק נתונים נכונים?
היפה הוא שברגע, בגלל נישואי הקרובים, ובגלל שיש הרבה פעמים רק משתנה אחד, אתה לא צריך הרבה נבדקים.
כלומר, כל מי שמגיע אליך, אתה מגיע אליך, אתה אומר... מהמגזר הזה, אתה אומר, יש סיכוי שהוא מתאים לשדה המחקר.
נכון. כלומר, מחלה, כמו, נגיד, אם אני הייתי באוכלוסייה רגילה, נרחבת, חוקר הפרעות קשב וריכוז, הייתי רוצה לפחות בין 1,000 ל-10,000 דגימות, כדי להגיע לאיזה משהו משמעותי.
Okay.
כאן אני יכול מ-6 דגימות, או 8 דגימות, של משפחה אחת, להגיע לגן, ועוד מעט נדבר על זה, שמוטציה בו, היא מספקת כדי לגרום להפרעות קשב וריכוז בלבד.
אבל זה
בלי
גן...
בלי פיגור, בלי תופעות נוספות.
אבל זה גן או זה גן שהתמהיל שלו הוא זהה לחלוטין בכל אותם בני משפחה?
במשפחה הזאת הוא הגורם לבעיה במי שיש לו, וכשהוא אין את המוטציה הזאת, זה לא קורה בבני המשפחה שאין להם את המוטציה.
ברשותך, אתה בנקודה הזאת, מכיוון שאתה כבר נתקל בתופעה, אתה רואה אותה בעיניים, אתה מבין שפה משהו צריך לחקור, אז מה אתה שואל את עצמך כשאלת מחקר? כי להגיד, אוקיי, מה מביא לזה, נראה לי שזו שאלה שהיא קצת גדולה מדי.
אז אין שאלות גדולות מדי, ואנחנו באמת, אני מקפיד...
אנחנו גם שאלות על גדולות למדנו לענות, כן.
אני מקפיד במעבדה, באמת, אנחנו עובדים עם עכברים ועם זבובים ועם דגי זברה ועם תאי גזע, כלומר אין ביוכימיה, כלומר אין לנו גבולות במעבדת המחקר שלנו, זה לא מעבדה גנטית נטו, אוקיי? הגנטיקה היא התחלה. וכשמצאנו מוטציה בגן שנקרא CDH2, והראינו שזה מה שגורם, אוקיי, אז עכשיו בואו ננסה דרך זה להבין את המנגנון של הפרעות קשב וריכוז, גם במשפחה הזאת, ודרך זה את המנגנון באוכלוסייה הכללית.
אתה הגעת לגן הזה מהר מדי, בעיניי. איך זה קרה?
אנחנו משווים כמיליון נקודות בגנום בכמה בני משפחה מול כל האוכלוסייה הבדואית, ויש לנו... לא מעט דגימות של האוכלוסייה הבדואית, מוצאים אזור של שונות שאופייני לבני המשפחה שיש להם את הבעיה ולא לאחרים. בתוך האזור הזה קובעים את רצף כל האותיות בכל הגנים, ומוצאים גן שנראה לנו הגיוני, שינוי שנמצא רק בהם, ונראה לנו הגיוני שהוא קשור לעניין.
ואז איך אתה בודק? אתה הרי היום עם סקריפר אתה יכול לבודד את הגן, השאלה אם אתה יודע מה הוא עושה. זאת אומרת, אם זה חומר שבתוך הגן, או זה השפעה שלו מחוץ לשרשרת שלו.
אוקיי, אז כאן דבר ראשון אתה הולך לספרות, ואתה אומר, רגע, המוטציה היא בגן CDH2, הוא מקודד למישהו שנקרא N-קדהרין. N-קדהרין הוא חלבון שמחבר בין סינפסות במוח. נשמע מתאים. אוקיי.
סינפסות זה תאי עצב?
סינפסות זה החיבורים בין תאי העצב. הוא מחבר בין תאי העצב.
אוקיי.
באזורים מסוימים במוח. הוא גם מסתבר גורם להתמיינות של תאי מוח באזורים מסוימים לתאים דופמינרגיים, שמייצרים דופמין. רגע, דופמין קושר ל-ADHD, להפרעות קשב וריכוז. אז אתה בפאזל מתחיל להבין שאתה כנראה במקום הנכון. ואז אתה מתחיל לעשות ביוכימיה. למשל, הקדהרין הזה, הוא נמצא על שני תאי עצב סמוכים, על הקרום שלהם החיצוני, והוא, כשקדהרין מתא אחד מתחבר לקדהרין מתא שני, נוצר החיבור ביניהם, אוקיי? וכדי שזה יקרה, הקדהרין הזה צריך להוריד איזה כובע קטן שיש לו. והראינו שהמוטציה פוגמת בהורדת הכובע, אז בעצם השני קדהרינים האלה לא יכולים עכשיו לגעת אחד בשני, אז ביוכימית הראינו, אוקיי, כאן המוטציה עושה משהו בעייתי. אחרי זה אמרנו, רגע, בוא נבדוק אם זה עושה משהו, וכאן באמת השתמשנו בקריספר, ויצרנו זן עכברים, שבו הכנסנו את המוטציה שיש באנשים האלה, בגן המקביל בעכברים. ויצרנו זן של עכברים, עם עשרות עכברים כאלה, ועשינו להם, כאן דניאל הלפרין, שהוא הסטודנט ל-MD-PhD, הדוקטורנט שזה הפרויקט שלו, ובאמת עשה עבודה מדהימה, כמעט כל מה שאני אומר, זה מעשה ידיו ומוחו. הוא הצליח להראות במבחני התנהגות בעכברים, שהעכברים האלה הם הפרעות קשב וריכוז. יש דברים מדהימים, אתה מסתכל על שני עכברים, אחים, אחד עם המוטציה, אחד בלי המוטציה, זה בלי המוטציה בשש דקות זז, בקושי, האח שלו עם המוטציה, בשש דקות האלה עם וידאו קפצ'ר, זה זז כמו מטורף. כן.
איך הוא עושה את זה? הוא צריך לקחת תאי גזע של העכבר, כלומר, הוא גם יכול להפוך תאים אחרים לתאי גזע, גם תהליך כזה כבר קיים היום, אבל הוא נניח לוקח אותם מתוך העכבר, הוא יודע בדיוק מאיפה לקחת. עכשיו, מה הוא עושה? הוא מפרה אותם באותם גנים ש... שהוא יצר במעבדה ואז מחזיר את זה לעכבר?
או ש... כן, יש דרך להחדיר את הגנים המתוקנים, האלמנט המתקן הזה, המשנה הזה.
המטופל, כי הוא לא תמיד מתוקן, הוא הרי...
הוא כאן גורם מוטציה, לא משנה, את האלמנט שיגרום לשינוי מוחדר לתוך ה-DNA של תאי הגזע של העכבר, ואז מתקבלים...
דרך מערכת הדם?
לא, 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 זה הכל נעשה, תחשוב על גוש תאים,
כן.
ואתה מוסיף שם את המרכיב הזה של ה-DNA שאתה רוצה, והוא חודר לגרעין של התאים.
ממש ו... מזריק את זה פנימה?
יש כל מיני דרכים לעשות את זה עם שילוב של כימיקלים או עם זרמים חשמליים. לא משנה, איך אתה מכניס DNA לתאים, יש...
בגלל זה בדיוק קראתי לך לפה, דוקטור, לא, כדי, אומר, פרופסור, לא. כדי להבין איך.
לא, לא, אז יש דרכים שונות למניפולציה של להחדיר את הדברים.
עכשיו...
אבל מה שחשוב להבין זה שהעכבר שנוצר, יש לו את השינוי הזה, כמו דרך אגב לאדם שיש לו את המוטציה, יש לו את זה בכל התאים.
כן.
זה גורם לבעיה... בתאי המוח, כי בשאר התאים אין לזה איזה פעילות מיוחדת.
אחרי שמצאת את זה, נדמה לי שלפחות אני, בהיגיון הבלתי רפואי שלי, חושב שבנקודה הזאת אתה יכול לעשות מה שנקרא סיבוב של 180 מעלות, ולפתור את הבעיה הזאת אצל בני אדם.
החיים לא כל כך פשוטים, כי להיכנס עם קריספר זה מאוד נחמד, ואתה משנה את הגנום, אבל אתה משנה גם הרבה פעמים במקומות שלא התכוונת לשנות, יש תקלות. היפה הוא שברגע שקיבלנו את זן העכברים האלה, והראינו שיש את הפרעות הקשב והריכוז, בעכברים אנחנו יכולים לעשות דברים שאי אפשר לעשות בני אדם. אפשר להוציא את תאי עצב מהמוח שלהם, לבדוק מה קורה שם, וכאן עבודה... יפהפייה שדניאל עשה ונעזר בסשה סטבסקי ודניאל גיטלר, ואני אזכיר גם את גל מאיריה, פסיכיאטר ילדים שהפנה אלינו את המשפחה מלכתחילה, אפשר לעשות אלקטרופיזיולוגיה, לראות מה קורה בדיוק לוויסיקולות בתאי עצב, איך הן עוברות, מה קורה בדיוק. יכולנו לבדוק מה קורה לדופמין. ומסתבר שהדופמין... הדופמין יורד. עכשיו רגע, בעצם התרופות שניתנות הן מקפיצות דופמין, אוקיי? והראינו שהאנזים שגורם ליצירת דופמין יורד, והראינו שכמות התאים במוח של העכברים שמייצרים דופמין יורדת. כלומר, הראינו דברים שבבני אדם, לך תראה את זה, כן, ותבין, עכשיו, מעבר לזה, יכולנו לראות את המנגנון הלאה, איזה גנים נוספים מושפעים, דאונסטרים, מושפעים הלאה מזה, וזה יכול להוות מטרות נוספות לטיפול.
בדיוק,
אוקיי?
פרופסור, ואנחנו, מכיוון שאנחנו כבר לקראת סיום, מה התוצאה, לאיזה תוצאה אתה מקווה להגיע בסופו של דבר?
המטרה היא בעצם, כיום הטיפולים יעילים ב-80-90% מהמקרים, ויש 10-20% שלא.
שהם מה? אתה מפסיק את המנגנון הזה של הפרעת קשב וריכוז?
כן, ריטלין ודומה, והם בעצם תרופות שגורמות להגברת ההפרשה של דופמין.
אתה אומר צריך להוריד את זה.
ועכשיו... הבעיה בלפתח תרופות חדשות, שאתה צריך מודל איך, על מה לבדוק את זה. Yeah. ועכשיו יש לנו גם שורות תאים בבני אדם, וגם עכברים שעליהם עכשיו אפשר יהיה לנסות תרופות חדשות, ואנחנו יודעים שהמודל הזה משקף לחלוטין את ההפרעות קשב וריכוז של בני אדם, והוא יהווה כלי מצוין וקיצור דרך במציאת תרופות חדשות.
פרופסור אוהד בירק, אני עוד יכול לשבת ולשאול אותך פה עוד מיליון, ואמרתי לך, יש לי ספר של שאלות, אבל לצערי הזמן שלנו נגמר, נאלץ להסתפק לפחות בפעם הזאת בזה. אז תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום לפרופסור מחמוד חליחל מאוניברסיטת בן גוריון. מאיזה מחלקה?
אני מחלקה למיקרוביולוגיה. בפקולטה לרפואה.
לפרופסור אחמד סלמן, ואתה מאיפה?
יחידה לפיזיקה, מכללת סמי שמעון.
ולדוקטור יצחק לפידות ממכללת אפקה.
כן, אני מכללת אפקה, מהמחלקה להנדסת חשמל והמרכז לעיבוד שפה.
ואתם כולכם הצלחתם לזהות שיטה,
לפתח שיטה
כדי לאתר חיידקים ולבדוק את העמידות שלהם לאנטיביוטיקה. מי מתחיל?
אני אתחיל כי זה הרגע הביולוגי.
אוקיי.
כמובן, שסבטה, אני ממחלקה למיקרוביולוגיה, ואני אחראי על הצד הביולוגי של המחקר.
אוקיי.
המחקר הזה כבכלל הוא בין תחומי. זאת אומרת, יש בו גם פיזיקה, ספקטרוסקופיה, יש בו משין לרנינג, וגם יש בו ביולוגיה, זה החיידקים.
Okay.
אז התחלה היא בחיידקים, ואני רק אתן קצת רקע היסטורי על הנושא. כידוע, החיידקים הם אחראים להרבה מחלות אצלנו, אצל בעלי חיים שונים, ועד שנות ה-20 היו בעיית הבעיות, היו גורמים להרבה מגיפות והרבה תמותה כתוצאה מהדבקה עם חיידקים. Mm-hmm. עקב הגילוי של האנטיביוטיקה הראשונה, ולאחריה עוד הרבה אנטיביוטיקות, נפתרה הבעיה, ויש תרופת קסם.
נפתרה או חשבו שהיא נפתרה?
בינתיים נפתרה.
Okay.
אתם שנים, ובית הרבה שפים מתו, לא מתו כבר. ואנשים מבטוחים ושמחים. אבל אנשים שכחו שהחיידקים גם חכמים. ואז התחילו להשתמש באופן פראי, בשימוש לא מבוקר, באנטיביוטיקות השונות, וכתוצאה מהשימוש הבלתי מבוקר, החיידקים התחילו לפתח עמידויות לאנטיביוטיקות השונות. ואכן היום, נלקח המצב היום, קיימים חיידקים שעמידים לכל האנטיביוטיקות.
אוקיי.
Okay. יש כאלה, ויש כאלה שעמידים לרוב האנטיביוטיקות. המחשבה היא שבעוד מספר שנים, לא רחוק מאיתנו, נוכל להגיע למצב עוד לפני גילוי האנטיביוטיקה הראשונה. שלא יהיה שום אנטיביוטיקה פעילה, ואז המצב יהיה עגום לגמרי. כי אז התמותה מכל דלקת קטנה תוכל להוביל למוות. כי אין טיפול.
אוקיי.
Okay. ולכן, זאת אומרת, אנשים מתחילים לדאוג כרגע. מדאוגים גם בגלל דברים אחרים, אבל גם בגלל זה. עכשיו, אחת הסיבות בעצם לשימוש המופרז ובלתי מבוקר בתרופות, באנטיביוטיקות, זה הזמן לקבלת התשובה. זאת אומרת, אם הרופא שולח דוגמה למעבדה, זה לוקח לפחות יומיים, לפעמים יותר, אם סוף שבוע לוקח 4 ימים, עד קבלת התשובה.
אוקיי.
אז אם בא לרופא חולה, עם דלקת וחולה, הוא לא יכול לשלוח אותו הביתה בלי טיפול. הוא צריך לשלוח אותו הביתה יומיים או 3 בלי טיפול עד קבלת התשובה. ואז הוא נותן לו אנטיביוטיקה בערכה, מה שהוא חושב. לפעמים אנטיביוטיקה לא צריך אותו בכלל כי זה וירוס, כי על וירוסים זה לא משפיע, ולעתים, החיידק הזה, אם יש לו חיידק, הוא עמיד בפני אנטיביוטיקה זו, ואז הטיפול לא שווה כלום. ולכן הוא מסכן חיי החולה, וגם סתם חשף את האנטיביוטיקה הזאת לחיידקים, ויכולים לפתח כנגדה עמידות. זה מצב גרוע. לכן התחילו, נקצר דבר, התחילו מאמצים לקצר את מתן התשובה. כי אמרת אחרי, לוקח יומיים או שלושה או ארבעה לפעמים עד קבלת התשובה. אם נצליח לקצר באופן משמעותי זמן קבלת התשובה, זה יחסוך המון. כי אז הרופא לא יצטרך לתת תרופה סתם. הוא יחכה לתשובה של המעבדה, ואז ייתן תרופה מתאימה. זה הבסיס.
זה הבסיס.
זה הבסיס. Okay. אנחנו עכשיו ניסים, כמובן עבדנו מזמן על שיטה ספקטרוסקופית, שאחמד ירחיב עליה, מבוססת על קרנת אינפרד, שביכולתה לגלות תוך זמן קצר שינויים מולקולריים, שינויים מזעריים בתאים. וכאן אחמד רוצה להוסיף קצת על השיטה.
אוקיי, אחמד, עכשיו תורך.
כן, אני רוצה להבהיר נקודה, פרוטוקול עבודה אצל רופאים. רופאים היום קובעים את סוג האנטיביוטיקה לפי רמת המין של החיידק. אם אנחנו נצליח לתת איזה כלי אבחוני לרופא, ואנחנו כן מצליחים תוך שעה מאז קבלת הדגם לתת את סוג החיידק, ואם הוא עמיד למגוון רחב של אנטיביוטיקות שהן שימושיות כיום, אז הרופא כבר יהיה יותר מושכל, שעה הוא יכול להמתין עד שמקבל תשובה, אם שווה לתת לו אנטיביוטיקה שהוא תכנן, או אנטיביוטיקה אחרת שהחיידק רגיש אליה, כי אחרת אם תיתן לו אנטיביוטיקה שהוא עמיד אליה, החיידק מסגשג, לא קורה כלום, והמחלה יותר מחמירה.
איפה נכנסת פה פיזיקה?
כן. אז עכשיו, השיטה הספקטרוסקופית, אני מומחה, עשיתי את הדוקטורט שלי בספקטרוסקופיה של אינפרארד, שזה ספקטרוסקופיה ויברציונית. עכשיו, השיטה הזאת, אנחנו מקרינים בקרינה אינפרארד, אמצעי, וכתוצאה מזה אנחנו מעוררים כל מיני רמות ויברציה אצל המולקולות שמרכיבות את החיידקים.
ואז אתה רואה תאורה שונה או עוצמה שונה של...
ואז כל חיידק בולע את הקרינה באורך גל אחר.
כן.
כל הוויברציות, הרי יש מגוון, מולקולות ביולוגיות, הן מולקולות ענקיות, הן עשירות בכל מיני קשרים כימיים, ולכן השיטה שלנו היא כל כך רגישה, היא יכולה לגלות שינויים ברמה המולקולרית. עכשיו, כל שינוי שחיידק הופך מרגיש לעמיד, חייב להתחיל באיזה שינוי ביוכימי כלשהו. לא יכול להיות סתם לתעורר בבוקר. אז אנחנו, השיטה שלנו מסוגלת לאתר ולמצוא את השינויים האלו.
רגע, פרופסור סלמן, כשאתה אומר אנחנו מסוגלים למצוא, אתה מוכרח שיהיה לזה איזשהו ביטוי, אם זה נניח תאורה או איזשהו ביטוי פלורסנטי, או שזה אתה רואה כמות יותר גדולה, אבל מה שאתה צריך לראות.
נכון. מה שאני רואה, אני מקרין קרינה באינפרארד, ואני מסתכל על הקרינה שעוברת את הדגם שלי.
כן.
ואז אני מאתר את אורכי הגל, או את מספרי הגל שנבלעו שם.
אוקיי.
ואורכי הגל שנבלעו שם זה אופיינים, זה טביעת אצבע ביולוגית שמאפיינת את הדגם הביולוגי.
כלומר, אתה רואה את ההחזר שלו?
אני רואה את מה שעובר.
כן.
הרי חלק נבלע.
איפה אתה רואה את זה?
המכשיר שלי רואה את זה, ספקטרום. כן. יש לנו חיישן, החיישן רואה, מודד איזה עוצמת זרם חשמלי, הרי אני מקרין.
כן.
הפוטונים של האינפרארד שפוגעים בחיישן, הם מתורגמים לזה זרם חשמלי.
כן.
המכשיר שלי מודד את הזרם הזה כפונקציה של אורך הגל, ואז אני מקבל איזה סיגנל אופייני לדגם הביולוגי שאני בדקתי. אם אני רואה, לוקח אותו חיידק, נגיד איקולאי למשל, יש כאלו עמידים ורגישים לאנטיביוטיקה, נגיד כל אנטיביוטיקה מסוימת, אז אני רואה, או הנקודת הבסיס שלנו, שיש הבדל בספקטרום המאפיין של חיידק איקולאי שהוא עמיד, ויש ספקטרום שמאפיין את הרגיש לאנטיביוטיקה הזאת. עכשיו, הבעיה שהשינויים האלו הם כל כך מזעריים. כלומר, אנחנו לא רגילים לראות אותם בעין, מה ששיטות של רגילים אליהם, נגיד, מבלי להעליב ביולוגיה וזה.
לא, בסדר, ברור.
וכאן נכנס התפקיד של איציק לפידות, אז זה מהווה אתגר, השינויים המזעריים, ועל אף שהשינויים מזעריים, המטרה שלנו להפריד בין החיידקים העמידים לאנטיביוטיקה מסוימת ורגישים, ובגלל שהשונים הם מזריים, אנחנו צריכים שיטות הפרדה שהם פוטנציאל גבוה, וכאן נכנס איציק לתמונה.
אז דוקטור לפידות, יצחק לפידות, מה רואים שם?
אנחנו מקבלים את המדידות הספקטרוסקופיות.
כן.
ועכשיו יש לנו הנחה ויש לנו תקווה. ההנחה היא שהחיידק שרגיש לאנטיביוטיקה, וזה שעמיד, יש ביניהם הבדל, וזה הגיוני. התקווה שהמדידה הספקטרוסקופית היא מספיק רגישה כדי לקלוט את השינויים האלה.
אוקיי.
עכשיו יש לנו הרבה מאוד אורכי גל, ולכל אורך גל עבר כמות אחרת לצד השני.
אוקיי.
ואז יש לנו הרבה מדידות, אורך גל אחד עבר ככה, אורך גל אחר עבר משהו אחר וכן הלאה, ויש לנו איזושהי תבנית של כמה עבר כפונקציה של אורך גל.
אוקיי.
את זה אנחנו מנסים לקחת ולראות האם יש הבדל במה שעובר עבור חיידק שהוא עמיד לעומת חיידק שהוא רגיש לאנטיביוטיקה.
אוקיי.
אז אנחנו לוקחים את כל הוקטור, למשל 450 או 500 אורכי גל שלכל אחד יש ערך, ומנסים לראות האם מתוך אורכי הגל האלה יש אורכי גל שהם יותר אינפורמטיביים לגבי השוני, או פחות אינפורמטיביים. אלה שפחות אינפורמטיביים אנחנו מנסים לזרוק אותם,
okay.
ולהשתמש רק עם אורכי גל שהם יותר אינפורמטיביים. אנחנו מנסים לעשות התמרות למיניהם, באמצעות או התמרות מתמטיות, אלגבריות, או מערכות של לימוד מכונה שהם ילמדו, שאנחנו נותנים להם, זוהי תבנית של רגיש, וזו תבנית של עמיד, בוא תמצא לבד, תלמד את פונקציית המטרה, תלמד את ההבדלים.
אוקיי, מחמוד, בנקודה הזאת, הרופא אמור לקבל איזשהו פלט, שאומר לו, תשמע, כאן יש, איך קראו לחיידק הזה, אלקולי?
איקולאי.
או כאן יש חיידק באזר, או כאן יש חיידק כזה, והוא אמור לדעת מה הוא רואה שם. הוא הרי, סליחה על ה...
לא, הרופא...
הוא לא רואה גלים.
לא יראה שום דבר. הרופא מקבל תשובה מוגדרת. יש לך חיידק איקולאי רגיש למוקסיפין. תן לו מוקסיפין.
תן לו מוקסיפין.
תן לו מוקסיפין. או תן לו רפפין. זה מה שיקבל.
עכשיו, אני רוצה להרגיש... אנחנו לא מחליפים רופא, אנחנו ממליצים לרופא.
ברור.
זה תמיד המלצה וההחלטה תמיד של הרופא, אנחנו לא באים להחליף רופא אף פעם.
להבהיר נקודה אחת, אולי תעשה יותר פשוטה, פשט אותה, קשה להבין את...
לא, זה בסדר.
לא, אמיר, המושגים של עצק. אז בעיקרון, אנחנו מלמדים את המערכת. זה כמו תינוק.
כן.
אתה לוקח, הרי מבססים את התוצאות שאנחנו מקבלים בספקטרוסקופיה על תוצאות המעבדה. אז מאמנים את המערכת. אנחנו יודעים שהחיידק הזה הוא איקולאי, הוא רגיש לאנטיביוטיקה הזאת.
אוקיי. רגע, אני פה מוכרח להשחיל שאלה מהטווח שלי, ותחליטו, תגידו מי עונה. איך עליתם על השיטה הזאת?
זו היסטוריה ארוכה.
תראה,
אני ומחמוד עובדים ביחד כבר מעל 15 שנים, ואנחנו עם איציק משהו כמו 10 שנים אפילו בזמן הדוקטורט. עכשיו, אני התחלתי את הדוקטורט שלי על ביישומי ליישם את השיטה הספקטרוסקופית הזאת ליישומים רפואיים. והתחלנו במחקר שלנו לגלות ממש מערכות ביולוגיות ולסווג אותן. אם זה מערכת סרטני, למשל להבדיל סרטני מנורמלי, אם להבדיל, להגיד, יש לנו דגם מזון שנגוע בחיידק, לא נגוע בחיידק, זה מזהם, פטריה, לא פטריה. ואנחנו כל הזמן התפעלנו מהיכולת של השיטה, באבחון שלה וברגישות שלה. ואנחנו כל הזמן יושבים עם הרופאים ומקשיבים. ואז באחד השיחות עלתה את הבעיה החמורה הזאת, שעד כדי כך מה שאמר מחמוד, שאנחנו... מאוימים לחזור של לתקופה לעידן של הלפני אנטיביוטיקה, שכל פצע יכול לגרום למוות כתוצאה מזה שהחיידקים הם אלו שהורגים ולא...
הבנתי.
ואז בשיחה הזאת, אתה יודע, שמדברים ויושבים ומדברים וכל אחד חושף את הבעיות, אז מנסים, יש לי שיטה כזאת שהיא מסוגלת, זה לא יכולות שלה, ואז אתה יודע, הדבר הכי פשוט, לקחת דגם ולבדוק אותו.
וכאן, רבותיי, נעשה הפסקה, נשמע את התשובה עוד מעט, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
בדקתם, כן, מחמוד, והצלחתם?
וכן, יש לנו הצלחה די טובה יחסית, כמובן לא 100%, אבל יש לנו הצלחה טובה. היום אנחנו יכולים לקחת דוגמה של, התחלנו, אגב, המחקר הזה בשתן של חולים. מכמה סיבות, אחת הסיבות היא שמרבית הדוגמאות החולים שמגיעים למרכזים הרפואיים, הם בדרכות דרכי השתן. Okay. יש הרבה דוגמאות, כי צריכים, הם מנמערך, צריך הרבה דוגמאות. אז קל להשיג דוגמאות כאלו. התחלנו מחקר עם דלקות מערכות השתן, זאת אומרת, לוקחים את השתן. היום אנחנו לוקחים דוגמת השתן, עושים הפרדה של החיידק אצלנו במשך כמספר דקות, אחר כך שולחים את זה לבדיקה ספקטרוסקופית, כך סך הכל, כעבור כ-30 דקות מאז קבלת הדוגמה של החולה, אנחנו הולכים לתת תשובה, זה חיידק X רגיש לאנטיביוטיקה הזאת. זה יעני. כמובן הצלחה ל-100% בינתיים, אנחנו מנסים לשפר את היכולת שלה, אבל ההצלחות בהחלט מספיקות רצון לפי מה שקיים.
איציק, לוח זמנים? לא לוח זמנים לבדיקה. מתי השיטה הזאת, מתי תבנו מכונה שאתה יכול להשתין לתוכה ונותן לך מיד מה אתה זה?
אתמול.
זה כבר קיים?
לא. אוקיי. זה צריך לקחת זמן, צריך לבדוק את זה על הרבה אנטיביוטיקות, על הרבה חיידקים, אבל התוצאות מבטיחות, אבל אני רוצה להוסיף שאנחנו לא רק אומרים רגיש או עמיד, לפני זה אנחנו צריכים בכלל להגיד האם בדגימה אולי אין כלום, אין דלקת, האם יש וירוס או חיידק.
כלומר, אז אתה רואה קו ישר? בבדיקה הספקטרלית?
המערכת תחילה מוציאה החלטה האם זה בכלל חיידק.
איזה חיידק?
אחרי זה, אם זה חיידק, איזה חיידק, ואז השלב השלישי, שגם את זה אנחנו עושים, האם זה רגיש או עמיד.
אני לדעתי הייתם צריכים להוסיף גם שלב רביעי, שיוציא גם טופס 17.
נכון.
ואז הכל...
כמובן, כל הסיפור הסימולטניס, באותה דוגמה שבודקים אותה, נותנים כל תשובות האלה, לא שצריך לעבור שלב.
רבותיי, אנחנו ככה על הקצה, מתי בעצם המערכת הזאת באמת יוצאת לשוק?
תראה, אי אפשר להגיד בעוד חודש, שם, שלושה, אנחנו בינתיים עושים איזה פטנט על העניין, כל העניין הזה. כמובן, איך אומרים, ככל שמרבים, זה שיטת לימוד, ככל שמרבים את כמות החיידקים וכולי, זה יעזור לנו. בינתיים, הספקה, אנחנו תלויים בהספקה של החיידקים מהמעבדה הבקטריולוגית כאן בסורוקה, וזה לא הולך מהר מאוד.
אני יכול לספק לך 40 אם אתה רוצה.
זאת אומרת, זה לא שולך בהמוניהם, איך שאומרים, ולכן לוקח איזה עניין, לוקח קצת זמן. אני מניח, אם הלאה טוב, יכול בשנתיים הקרובות יכולים לראות משהו כזה.
אוקיי, פרופסור מחמוד חליחל, פרופסור אחמד סלמן ודוקטור יצחק לפידות, אני בטוח שהעולם מחכה לזה. תודה רבה לשלושתכם.
שלום דוקטור איתן פישר, אנחנו במכללה האקדמית על שם סמי שמעון, אתה המרואיין הראשון מהמכללה הזאת, אז יש לך את הכבוד הזה, שלום לך.
וואו, תודה רבה.
בוא רק תתקרב למיקרופון, אתה בעצמך יודע מה החשיבות של הקרבה למוצר הזה. עכשיו, אני אשאל לך שאלה בהתחלה, אתה תגדיר, בסדר? אנחנו הולכים לדבר על אומנות, על הנדסה, או על בינה מלאכותית? על מה?
על מה לבחור?
על מה אנחנו הולכים לדבר?
וואו, אם אני בוחר, אני דווקא אומר הנדסה.
לי יש תחושה שזה בינה מלאכותית יותר, אבל זה אתה תגדיר אחר כך.
כן, הבית הוא ההנדסה, כן, המכללה היא מכללה להנדסה, ואז משם אנחנו צריכים לצאת, אבל אפשר לצאת, והיום... אם הזכרת את הבינה המלאכותית, היא נמצאת בכל מקום.
זאת אומרת, הבית הוא הנדסה, המעטפת היא בינה מלאכותית, והמוצר הוא אומנותי. בסופו של... זה היה המפעל הקטן שלנו היום בחדר עבודה שלך. נגלה רק, או בוא נציין, שמה שאתה מנסה לפתח, או שכבר אתה בשלבים ראשונים, שמה שנקרא גרסת אלפא, זה מעין תוכנה, מבוססת על חומרה מאוד משמעותית, שהיא יכולה, פשוט תגיד לה, תשמעי, אני רוצה ערב ריקודים, או לא ערב ריקודים, נניח ליל ריקודים בפורום, תני לי את הגרסה שלך לעניין.
יפה. אני רק יוסיף לזה שגם חשוב מאוד, או חשובה מאוד, האינטראקציה. זאת אומרת ש... גם אם יש מוזיקה שהיא מלאכותית, נאמר, המערכת יודעת להקשיב לנגנים אנושיים.
ברור, אחרת היא לא יכולה לעמוד על הבמה באופן עצמאי. לא, היא גם צריכה להתנועע קצת, אתה יודע.
הזכרת את הבינה המלאכותית, אז היא באמת לומדת משמיעה. אז גם בזמן אמת היא מבינה מה הקצב ומה, נאמר, התווים. ומעבר לזה, היא למדה או לומדת סגנונות של מוזיקה, לדוגמה, ואז היא יודעת לשחזר אותם ברמות שונות.
אם אשאל אותך כמה סגנונות מוזיקה אתה מכיר, מה תענה לי? שאלתי.
יש האומרים, יש
שתי... יש האומרים, כן.
כן, לא, יש מוזיקה טובה, אבל לא, חס ושלום.
אוקיי.
סליחה. יש המון סגנונות. העולם שופע בסגנון מוזיקלי.
כלומר, אנחנו... אם אנחנו נסתכל על הדבר הזה, בסופו של דבר הוא יהיה מורכב מהרבה מאוד רכיבים של ג'יגאבייט, אם לא מגאבייט, אם לא טראבייט, כדי פשוט להכניס את הסגנונות. אבל לפני הכל, דיברת על אינטראקציה, כלומר הקשרים, מי עוד שותף למחקר הזה?
אז מחקר שעשינו לאחרונה, שהוא בעצם קשור לתיאוריה, של ההלחנה המלאכותית. עשינו את זה יחד עם שותפים מהמכללה, מכללת בר אילן, מכללת HIT, שמות.
כל הסגנונות שבעולם.
גם, יפה, יפה.
תראה, אתה הולך להעמיד על הבמה, או בוא נגיד באיזשהו מקום שיהיה מתקן, במקום עמדת הדי-ג'יי, אתה הולך להעמיד איזשהו מתקן שהוא בינה מלאכותית למעשה, שהוא כבר למד את כל מה שהוא צריך ללמוד, ולפני שהגעת, כלומר, לפני שהנחת אותו, או פרקת אותו מהמכונית, שאלת בוודאי את עצמך איזושהי שאלת מחקר. כי גם כשאתה אומר, אני הולך לברוא את העולם החדש, אז אתה צריך קודם את ארבעת העונות כדי להגיע לשם. מה שאלתם את עצמכם?
אוקיי. אז אני רק אציין שהגעתי למכללה, למחלקה להנדסת מכונות, והשאלה הראשונה ששאלתי את עצמי זה איך אני מפיק מכאן צלילים. והתשובה שגיליתי קשורה לרובוטיקה. זאת אומרת, הצלילים יכולים להיות, לא חייבים להיות, אבל יכולים להיות צלילים אמיתיים, אקוסטיים, כלים אקוסטיים או לא אקוסטיים, הקשה או נקישה או ניסור, אבל זה קורה בצורה מכנית. אבל המוטיבציה באמת בפרויקטים של, באנגלית קוראים לזה, זה מתחיל ממשהו שנקרא Computer Musicianship, זאת אומרת יכולות מוזיקליות של המחשב, והיום זה תחום שנקרא Robot Musicianship. זאת אומרת, אנחנו מגדירים שפה, או איזשהו עולם של מושגים שהם קשורים למכניקה, לתנועה, לרגישות, ומתחברים למושגים של מוזיקליות. כן? ואז אתה שואל את עצמך, נאמר שאני רוצה ללמד מישהו לנגן גיטרה. אז אני קודם כל מלמד אותו להחזיק את הכלי. אחר כך אני מלמד אותו איפה אפשר לפרוט, ואיזה סוגים של צלילים אפשר להפיק מהגיטרה. וכל הדברים האלה, החל מאיך הגיטרה מוחזקת, ועד עוצמת צליל, וגובה תווים, וקצב, וכל המושגים שקשורים למוזיקה, אז אני רוצה ללמד את הרובוט, כן?
כלומר, אותו אתה גם צריך ללמד מה אובי המיתר כדי שיתייחס אליו, נדמה לי. מה שאתה לא צריך כל כך ללמד את התלמיד.
אין ספק, הוא לא יודע שיש שם מיתר. איך הוא יודע שיש שם מיתר? אז יכול להיות...
מבחינתו יש צליל, וזהו.
אז אם אני שם לו מיקרופון, אז הוא יודע אם יש או אין צליל. הוא יכול גם לגלות מה הצליל הזה, ואם יש לנו... כמה מיקרופונים הוא יכול גם להגיד מאיכן הגיע הצליל הזה.
אבל בשיטה שלך, כלומר למה שאתה מושך, הוא לוקח צליל אחד ומחבר אותו לעוד אחד ומשנה את הצליל הראשון ואז יש לו צליל שלישי ומשנה את הצליל השני ויש לו צליל רביעי. נדמה לי שעל זה ביססו את ההקמה של, או את היצירה של מוג. ואז כשמתי כספי הביא אותו לארץ, או שלמה גרוניך, ככה הם הסבירו את זה. זאת אומרת, יש לנו סדרת צלילים שאותה המכונה הזאת יודעת לפענח ולתת לה אינטרפטציה משלה. זה, לשם אתה מכוון?
אז זה, כן, אם אני אדבר על מושגים מבקרה, אז יש בקרה בחוג פתוח, mm-hmm. בקרה בחוג סגור. חוג פתוח זה אומר, אני לוחץ על משהו וקורא משהו. Mm-hmm. מדבר על חוג סגור, מדבר על זה שהמכונה כבר יודעת לבד לנגן מה שרוצים ממנה. אז גם אם המוג...
שזה החוג הפתוח.
גם אם המוג הוא הלב של, נאמר, מערכת רובוטית, אז צריך להיות גם איזשהו מיקרופון ואיזשהו מנגנון של נגינה ושליטה על הפרמטרים השונים של המוג. ואז כל מה שאני אומר זה מוג, תנגן לי מוזיקה, תנגן לי שיר של מתי כספי, או נגן לי, והוא ינגן את זה לבד, או תנגן לי משהו חדש שמבוסס על לחנים או הרמוניות של שיר של שלמה גרוניך.
בוא ניגש למחקר עצמו. אתה צריך לבנות איזשהו שדה מחקר, ושדה המחקר במקרה הזה, כן, אם אתה מסתכל על סגנונות מוזיקליים, יש... אפשר למנות אותם? שאלתי אותך מקודם.
אני כמעט לא יודע מה לענות, כי מה שיאפיין אצלנו את הסטייל, מה שנקרא, בקומפיוטר מיוזיק, זה איזה סוג מקצב. אחר כך איזה סוג כלי, איזה כלים מנגנים הרמוניה, מהי ההרמוניה, מה סוג ההרמוניה, איזה כלים מנגנים מלודיה, כמה כלים משתתפים. כן, עכשיו אפשר, אם אנחנו הולכים לעולם באמת התיאוריה המוזיקלית או ההיסטוריה המוזיקלית, אז ודאי שיש סגנונות שהם סגנונות גיאוגרפיים, יש מוזיקה במרכאות מערבית ומזרחית, סגנונות שונים של מוזיקה קלאסית, אם זה תזמורתי וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אין גבול לדברים שאפשר לעשות. לדוגמה, אחד החוקרים המובילים דווקא ברובוטים ומוזיקה, הוא במקור מהודו, הוא חוקר באוסטרליה ובקנדה, והכלים שהוא התמקד בהם אלה כלי הקשה, כן, טבלה הודית וכלי פריטה, כגון סיטר. והוא בחר את זה, כן, זו בחירה שהיא קשורה ללב שלו, אני חושב, יותר מכל דבר אחר.
בנקודה הזאת הוא מייצר לך את אחת המשבצות של שדה המחקר, נדמה לי, נכון? השדה המחקר שלך מסתרע על הרבה יותר מזה. כי אתה מביא את כל היכולות האלה לרמה של, בוא נגיד, לרמת שימוש עממית. בסדר? זאת אומרת, מי השדרן ב-MTV או ברדיו, ועד לזה שיושב ומחכה בתחנה לאוטובוס כדי להקשיב למוזיקה. אז יש לך שדה מחקר שהוא מוגדר, שהוא מוגבל גם בצלילים?
טוב, עלית עליי. לא, אני בא מהרוק אנד רול.
כן.
ואני חייב להגיד שכשאתה מחפש מאמרים אקדמיים שקשורים להלחנה אוטומטית ברוק אנד רול, אתה יכול לספור אותם על, כן, או בוא נאמר, קצת יותר משתי ידיים, אבל זה באמת תחום, כי כשהולך לתחום של תיאוריה מוזיקלית, אז מיד מדובר במוזיקה קלאסית. ורוק אנד רול, כן?
נדמה לי שגם ההגדרה הזאת איבדה כבר את המשמעות המקורית שלה, לפחות.
מה הכוונה?
זאת אומרת, כשאתה אומר מוזיקה קלאסית, אתה כבר לא מתכוון לאותה סדרת מלחינים שתמיד מוצגים כבוא נגיד גדולי המוזיקה של העולם הישן, או אפילו לא העולם הישן, העולם שקדם לו. ולמרות זאת, נכניס למשל את פרדי מרקורי לעולם הזה, נכניס את פול מקארטני לשם, וכמובן ג'ון לנון ואלטון ג'ון, ואת ג'ון באז,
ואת את, את כל השאר, אפילו ג'י מוריסון בזמנו, ועוד הרבה מאוד שהם שיכולים, שכשאתה מכניס אותם להשמע, אתה יכול להגיד קלאסיקה ושלוש נקודות, ותבחר מה להגיד מאחרי זה. זאת אומרת, זה כבר לא הסימפוניה הגדולה של, בוא נגיד, התשיעית של בטהובן, העולם החדש, ארבעת העונות או דברים כאלה. לזה אני מתכוון. עוד פעם עליתי עליך.
נפלא. לא, אני מחבב את הכיוון של השאלה, אבל התשובה היא, והתשובה ההנדסית היא, שאתה חייב כל פעם, כן, לעשות דבר אחד. כן? זאת אומרת, אני יכול לדוגמה להתמקד בכלי אחד, ולנתח אותו מבחינה מכנית, ולגרום לרובוט לפרוט עליו בצורה כמעט מושלמת כמו נגן אנושי.
כלומר, אתה מייצר מכונה שכבתית. כלומר, יש שכבה על שכבה על שכבה, כל שכבה זה סטייל או סגנון. נדמה לי שיש גם שכבות ביניים שזה הכלים. לשם אתה חותר? ואז כשאתה אומר לו זה, אז הוא יודע לאן להגיע? מחסן של צלילים?
מחסן של כלים.
של כלים.
אני חושב שמחסן של כלים. כי בעצם, גם המחשב, כן, ככלי מוזיקלי, הוא חידוש, כן, יחסית, בזמן. וגם פעולת הקופי-פייסט, לדוגמה, שאנחנו מכירים בעריכה, השפיעה מאוד על המוזיקה ומשפיעה עד היום. והטכנולוגיה עם התפתחותה משפיעה על המוזיקה. ואז הרעיון הוא, מה אני יכול לעשות שהוא חדש, שיעניין אולי את האולפנים, ואולי את ה... כן, בעיקר את האוזן שלי, אבל את האוזן והלב של האנשים.
בסופו של דבר, אמרנו שהמוצר הסופי צפוי להיות מין, לא יודע, עם קובייה או משהו קצת יותר גדול מזה, וזה יהיה, איך נקרא לזה, הדי-ג'יי החדש. זה ככה כמו שאני רואה את זה, איך אתה רואה את זה?
אוקיי, אז אין ספק שהדבר הזה יקרה ואפילו קורה. כן, גם אם אנחנו מדברים על בורר אוטומטי של שירים שכבר קיימים.
זה כן. בסדר, זה קיים הרבה שנים כבר, אנחנו אחרי. רואים את זה בתחנות דלק של בארצות הברית, יש כאלה כבר, היו כבר הרבה כאלה.
כן. אבל אם אתה הולך לעומק המוזיקה, אתה אומר, אוקיי, בוא נלמד את רמי. בוא נלמד ממה רמי נהנה, ונבין אם זה איזה קצב מסוים, אם זה צלילים מסוימים, אם זה שילוב מסוים של כלים. כן, איפה, מה פורט על הנימות של הרגש?
כלומר, פה יש לך כבר בינה מלאכותית שנייה, שהיא צריכה להבין את נפש האדם. או את נפש זה שמקשיב. ומה קורה כשמי שמקשיב נמצא, כמו שאמרנו בהתחלה, בפורום, ושם יש מאות, לפעמים אלפי אנשים.
אז לפעמים דווקא הסטטיסטיקה היא פועלת לטובתך. אתה יכול, מה עושה די-ג'יי? הוא מביט על האנשים, רואה איך הם מגיבים, ולפי זה הוא מעלה ומוריד.
דוקטור פישר, התחלנו באומנות, הנדסה ובינה מלאכותית, סיימנו בפסיכולוגיה, נדמה לי, נכון? היה מרתק, ונדמה לי שזה לא השיחה האחרונה שלנו. אבל זמננו קצר. תודה רבה לך.
תודה רבה, תודה שבאת.
אלו אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il, machar, כורכית glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים, לבקש שנשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבקש להשתתף לבוא גם כמראיינים אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? ממתיק מלאכותי מסתבר שפוגע בתקשורת הבין חיידקית ולמעשה פוגע גם בגוף האדם.
מתברר שבכל החטיפי בריאות שהספורטאים, חוץ מסוכר והרבה דברים אחרים, הם מכניסים בפנים גם ממתיקים מלאכותיים. אני יודע בוודאות שאני משתמש בסוכר מלאכותי נקי או בממתיק מלאכותי נקי, הוא משפיע על החיידקים.
איך אפשר להרחיב את מיצוי האצות?
זה בדיוק מה שאנחנו מנסים להבין במחקר, כדי לעשות את זה בצורה יותר סדורה ומדויקת, ולאפיין בצורה מדויקת את היכולות הפונקציונליות, הפעילות, מהם החומרים הפעילים שיש באצות האלה, זה לא רק בסושי.
ותהליכים בהתרבות חיידקים המקבילים למערכות כלכליות.
אז אנחנו מסתכלים על בקטריות, שזה חיידקים, והחיידק זה או מפעל שלוקח חומרי גלם ואנרגיה מבחוץ, ובעצם תהליך מאוד מורכב, והוא בונה עוד עותק של עצמו. ואנחנו רוצים לדעת מה בעצם קובע את מה צוואר הבקבוק לתהליך הזה, ומה קובע את הזמן שבו זה קורה.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים והאופניים והגלגילונים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, שלום ישראל באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.